כמו שאנחנו יודעים איך כל הצורה של הרשע שיש שם. ודעת השנייה שאומרת שאדם במידה מסוימת לא אחראי כל כך מה שהוא עושה. אם הוא מסכן, אז צריך, אז זה הסיפור. זה הסיפור. אם הוא מסכן, אם יצא שאנחנו הצלחנו אולי לפגוע בטיפה יותר אנשים, אז זה כבר, זה השאלה. בכלל אין שאלה מוסרית אמיתית, כאילו, מי תוקף, מי נתקף. יכול להיות שכל אדם ישר בודד שעומד, שהיה עומד מולנו והיה נכון, יכול לדבר איתו, יכול להיות שהיה מסוגל לשמוע. יש לנו עדיין אנשים ישרים לאומות העולם, אבל כבר הרושם הוא שהתרבויות הגדולות, תות שמשפיעות הרבה, שזה עיוות. איך שאנחנו פוגשים את זה ביחס אלינו, אבל אני חושב שזה גם בא במקומות אחרים. עיוות מאוד בסיסי. אז זה ככה עורר לי חשק לחזור ללמוד את הדברים היסודיים, הפשוטים. אני הזכרתי מה שיש בדברי המהר"ל. גם אנחנו כבר אולי החג הבא שיהיה זה חנוכה. זאת אומרת, זה סביב העניין של חנוכה. אבל זה ודאי התבוננות כללית. אז בואו נראה קצת בפנים. אומר המהר"ל, מביא את הפסוקים בדניאל, חזה עבית בחזוי עם לליה, וערו ארבע רוחי שמיה, מגיחין לים הרבה. וארבע חיון רב רבן סלקה מן הימה, שניין דם מן דם. נתרגם בקירוב, כן. הייתי רואה חזיון בלילה, שארבע רוחות השמיים מגיחות לים הגדול, וארבע חיות גדולות עולות מן הים, שונות זו מזו. כתמי יתה כאריה וגפין דיני שרלה, חזה עבית עד ימרות וגפה ונטילת מנהרה. מעל רגלין כעינה שכמעט ולבב עינה שאיב לה. כן, הראשונה כאריה, והגפיים כמו נשר, ורואה הייתי עד שנמרטו הגפיים ונטלה מן הארץ, ועל רגליים עומדה כאדם ולבב אנוש ניתן לה. רמז לדניאל, של רמז למלכות בבל, נבוכדנצר, מה שכתוב בפרקים אחרים של דניאל, שהוא היה איזו תקופה, ירד ממלכותו ונהיה כמו הבהמות והחיות, אחרי קצת חזר עם הבנה קצת יותר של בן אדם. וערו חייבה אחרי תנין אדם ילד דוב, ונשתה חדה כמעט, ותלת על אין בפומה בן שניה. וכן אמרין לה, קומי אכלי בשר סגי. כן, אז אחרי זה חיה שנייה דומה לדוב, ולסתר חד כמעט, לצד אחד, עמדה שלושה עלים לפי הבן שיניים, בן שיניה. וכן אומרים לה, קומי אכלי הרבה בשר. זה רומז לפרסי. כנראה להם הרבה מאוד, מלכות שלהם מתרחבה ושללה הרבה שלל. כמו שרואים מגילת אסתר. בתר דינה חזה עבית והרוח הרי כנמר, ולגפין ארבע דיאוף על גבי, וארבע ראשין לחיותה, ושולטה אני אהיב לה. כן, אחרי זה הייתי, אחר כן, ראיתי, והרי אחרי כן אמר, ולה גפין ארבע, גפיים, רגליים, של עוף על גביה, וארבעה ראשים לחיה, ושולטה נעיב לה. אז זה רומז למלכות, למלכות יוון, שנחלקה לארבע מלכויות אחרי שאלכסנדר מוקדון מת. בתר דנה חזה עבית בחזו לליאפ, וערו חייבה רביעה דחילה ואימתני, ותקיפה יתרה, ושנין דיפרזלה, רב רבן אכלה ומדקה, משערה ברגלי רפסה,
ואם ישן ימיקון חיות עד יקדמי, וקרנין די עשר לה. כן, אחר זה הייתי רואה בלילה, בחזון הלילה, מראה חיה רביעית, שהיא מעוררת דחילו והמתנות ותקיפות יתרה, ושיניים של ברזלה, והיא גדולות, שאוכלת ותוכנת, יש לה כוח עצום, ואת השאר ברגליה היא רומסת, והיא שונה מכל החיות שלפניה, וקרנין די עשר לה. כן, זה מלכות רומי. שהייתה לה עוצמה גדולה, ובמידה הרבה מלכות רומי, זה החיה הרביעית, שזה עד היום. נגיד, הנצרות, אחר כך התרבות המערבית, זה בעצם גלגול של מלכות רומי. נגיד שיש את עשיו ויש את שרו של עשיו. אז עשיו זה הרומאים. שרו של עשיו, במשך הזמן זה נהיה הנצרות. ובגלגול אחר, אז כל התפיסה, אני יודע איך נקרא לזה, מה שמכונה באמת התרבות המערבית. אולי באמת יש איזשהו, זה לא כמו הרומאים ההם, אבל עדיין זה אותה, באופן בסיסי יש. זה אותו רוח. נכון, בהמשך הפסוקים שהוא כאן לא העתיק, הוא מביא בהמשך. אחרי זה כתוב, הרואה מנני שמיה כבר אינה שתה. אחרי כל החיות האלה, מגיע בן אדם. טוב. באמת, אולי הייתי צריך לסמן, אני חושב שגם הפסקה הבאה היא לא רצופה. לא סימנתי באמת הפסקה. אבל אומר המהר"ל, שבבריאה, יש מצד אחד יסוד של, יסוד אלוקי, יסוד של אחדות, מצד שני הבריאה היא נפרדה מהבורא. עצם זה שנפרדה מהבורא, אז היא מתחלקת. לכן יש את המושג של ארבע מלכויות. כאילו, למה יש ארבע מלכויות בעולם? הם ביטוי לזה שהבריאה היא נפרדת. אז יש בה ארבעה צדדים שונים, ועצם המלכויות האלה הן בעצם עומדות תחת מלכות השם. כאילו, מלכות השם זה מה שצריך להיות לכתחילה. והמלכויות האלה זה שהוא ניסיון להקים משהו שהוא כאילו אלטרנטיבי. מלכות השם. ומצד החיסרון הזה שהיה בבריאה, עומדו ארבעה מלכויות אלו, שלקחו המלכות מישראל, שהאומה הזאת נבראת לכבוד השם נברך, ונכתיב, עמזו יצר תילי ותילתי יספירו. ואלו ארבעה מלכויות שנחלו המלכות מן ישראל, הם מבטלים כבודו יתברך בעולם הזה התחתון. כי אף אם ימצא בהם דבר מה שנותנים כבוד לשמו יתברך, יש בהם איזה עניין דתי, איזה רגש, איזה שירות. ערכים, איזה מר, כמו שהתבהר, אז לא מוקצם ולא מדובשה, השם יתברך חפץ. כי עיקר כבודו מה שהתברך אחד בעולמו, ואין זולתו, דבר זה ממעטים האומות. זאת אומרת, כאילו כל הדברים הטובים, אנחנו רואים, מיכל טייבס, לא צריכים את זה, לא מוקצם ולא מדובשה. כי באופן יסודי, הם מבטאים פירוד. מבטאים הפך מגמת האחדות.
זה מנהל בטבע העולם, הפירוד.
נכון. כן, זה. הקדוש ברוך הוא יוצר אור, הוא בורא חושך. הוא בורא רע, כן, בפסוק. אז עושה שלום, הוא בורא רע, נכון? עושה שלום, הוא בורא את הכל. כן. נכון שיש פה איזו הנהגה אלוקית בכל זה, אבל מה שיש בהם, כאילו, יש את הטוב, לפחות המהר"ל פה אומר, הטוב הוא שולי. יכול להגיד, נו, לפני 300 שנה, 400 שנה, שעוד היה, לא יודע, יהודים ישבו בגטו וזה, עוד לא היה תח ותת, עוד לא הייתה שואה, זה היה זמנים. קיצור, אז היה אפשר להגיד שהגויים הם כאלה רעים, היום בינתיים ראינו, זה טוב. לא יודע, מה היה אומר על ה... מדינות המתוקנות, שבכל אופן, נגיד, לא, יש צדדים יותר מתוקנים. פה אני רוצה אולי להגיד הקדמה. מה שקצת אמרנו, אבל נגיד יותר מזה. יצא לראות, יצא ספר מאוד יפה של, על הרב מן ההר. זה נקרא, ההר הטוב הזה. ושם מביאים ויכוח, תווכח, מי שבספר יראה מי מתווכח, על יחס לגוי. הוא מצא את המחכם שתווכח, שאמר עם דברים יחסית... זה היה לא, זה אבל של הגינות, של זה, של כאילו קצת להדגיש את הצד של דרך ארץ. והרב מנהר מאוד מאוד לא אהב את זה, מאוד רצה לחדד את את הניגוד ואת ההבדל, ואמר, וגם להגיד שיש טוב, אז הוא אמר, תראה מה שקרה. מה שקרה בזמן השואה, באמת, אנחנו קצת בקטן רואים את זה, שאמרתי, בימים כאלה, היחס הכל כך מנוכר וכל כך לא ישר וכל כך לא הוגן אלינו. ו... לא, אני אומר בהערת אגב, שהנחמה היחידה שאתה שומע אותה, מגנים אותנו, זה סימן שכנראה המצב טוב. כי כל עוד שאנחנו זה, עם הרשימה, הם שותקים. גם הם שותקים כולם, גם התקשורת הבינלאומי, לא, כל הדבר. ברגע שעם ישראל קצת עושה משהו חזק, אז הם מתחילים קצת לדבר. ככל שיותר חזק, מדברים יותר. אז סימן יהיה בידך. שהם צועקים, אז כנראה שהוא מצב לא פה, לא כל כך נורא, כמו שאנחנו חושבים. בכל אופן, זה רב מנהר ככה מאוד מחדד את זה. עכשיו פה אולי חשוב באמת להגיד הערה. היא גם הערה של דרך ארץ, שאולי צריך להגיד אותה בשביל תיקון העולם, אבל גם בשביל, יש בה משהו, גם, יש בה באמת. באמת כי עושה את איזה חילוק בין המגמה, בין התרבות, לבין אולי הפרט. כלומר, ברור שאנחנו פוגשים בני אדם באשר הם, אז בן אדם הוא בן אדם, וכל שאתה לא... יודע שאתה צריך להתגונן מפניו או להרחיק אותו כדי שלא יעשה עבירות או שלא יפגע. אז באמת יש איזה יחס לכל מי שנברא בצלם ויחס סוג של חמלה ושל כבוד ושל... כן? דרך ארץ כלפי כל אדם באשר הוא אדם. אבל ביחס נקרא לזה לרוח הלאומית, לתרבות, לדת. כאילו מה שכתוב פה בדניאל, למשל, שהם חיות. אז זה באמת מדבר על הרוח הכללית. ברמה האישית, אז הרבה פעמים יש בני אדם, יש בהם גם איזה יושב. יש בחירה, יכולים ליפול, יכולים לזה. הרב אומר באורות שלפעמים היחידים באומות העולם, דווקא אלה שהם בעלי נטייה מוסרית, אז הם מתעלים מעל הגבול הלאומי שלהם. באמת, הממד הלאומי הוא נמוך. אבל הממד הלאומי הוא באמת גבוה. וזה ההבדל, שאצל עם ישראל גם הממד הלאומי הוא, הוא קשור, קשור והדוק עם הממד המוסרי, הממד האוניברסלי אפשר להגיד. לכן לפעמים יש פער כזה גדול. הפער הוא נמצא בעיקר שם עכשיו, שלא מנותק. ברור שכל בן אדם ובן אדם הוא לא מנותק מהחברה שלו. ובאחד בזמנים כאלה של מתח. אז, אז הרבה מאוד אנשים בתוך הרוח הזאת. אז אתה רואה באמת נערות חייתית. אתה רואה... זה גם קורה קרוב, לפעמים גם קורה רחוק, כן? מה שחושבים לפעמים מה שקורה במקומות אחרים, בארצות אחרות. אז יש, יש מצבים, יש תקופות. שבאמת, אפשר להגיד שיש איזה מין שכבה, שנקרא זה בזמני השלום, בזמנים שזה ככה בשקט ויש איזה חוק, אפילו בתקופות קדומות יחסית, זה כמו איזה ציפוי כזה, שמגן, שכאילו יש בבן אדם, בבני אדם, איזה צד מאוד מאוד נמוך, שיכול פתאום לעלות על פני השטח, אבל יש איזה שכבה דקה שמגינה, ובתקופות של שקט זה באמת ככה. ואז באמת אפשר לחיות, אפשר לסחור, אפשר הכל וזה. אני יודע, בחברון, לפני תרפ"ט. שנים על שנים, עם יחסים הדדיים, והיה גם עשו טובות וזה. פתאום, אגב, גם אז היה, כל לא השתנה, גם אז היה להם איזה משהו עם אל-אקצה, אז אפילו עוד לא היה שום מגע אצלנו של הרבי, בגלל שלא אכלו הכותל. אז זה היה, זה התססה שלהם. אז פתאום זה הוציא את כל הנחשים, את כל המאורות וזה. כמו... ואז פתאום כל הבני אדם שרק אתמול היו אפילו אולי נחמדים, אפילו זה, לא יודע, בוקר טוב, ערב טוב וזה, כל ה... יהודים ידעו להגיד בערבית, הם ידעו להגיד בעברית, הכל היה נחמד וזה, פתאום חיות. פתאום הרוח הזאת, השכבה הזאת שבדרך כלל שומרת, פתאום נעלמת. ואז איזה ממד...
עמוק יותר, המוני יותר, פתאום מתגלה. ואז אתה מוצא דברים מאוד מאוד קשים. ארבע מלכויות מסמלים את הצד, כן.
כן. וזה מגע מהחיסרון שלו.
כן.
וזה שהוא
נברא. כן. יש מקום להתבונן, כי כתוב ולווה מתפלל בשלומה של מלכות של מלא מורה שתראו חיים ולעוף. מי שאמר את זה יכול להתכוון למלכות הנוכחית שהייתה שהייתה רומי. גם חלק מהרוע זה דווקא זה שהוא מתלבש. הרי מה אומרים על מלכות רומי? את החזיר זה אדום, שמראה את ה... לעשות לומר שהוא טהור. זאת שהרוע הכי גדול, זה הרוע שהוא מתערבב עם טוב. המלכויות, יש בהם סדרים, זה מלכות. יש בה סדרים, יש חוקים, דואגים לתיקון העולם, בנו קשרים, תקנו שווקים. אבל כל זה משרת איזה גאווה, איזה שרירותיות, איזה רשע בעצם. אז זה... זה אולי היחס המורכב, גם היחס למלכות. גם,
כן.
מה, אחד כמו אנטימונוס כזה? תראה, לפי דרכנו, מה באמת התיקון שלהם? יש להם תיקון. התיקון שלהם זה באמת הקשר לעם ישראל. לפחות, קודם כל להשתחרר מהשנאה. כל אחד ברח כדי להבין את מעלת ישראל ולהתחבר, אבל לפחות להשתחרר מהשנאה, ולראות בזה עם שהוא לא פחות לא גרם משאר העמי, ויש מה ללמוד ממנו והכל. כשנמיד לדוגמה שעכשיו הורדת אותי להיזכר בה של אנטונינוס, יכול להיות שאפילו היה לו כבר את ההערה, אבל כנראה לו, אולי השליט של רומא, אבל כנראה היה נציב כזה, נציב פה. אבל היה לו את ההערה הזאת שעם ישראל הוא באמת עם הנבחר. רק הוא לא יכול לשנות כל הזה, הוא לא בית המקדש וזה, אבל בהרצה שלו לרבי, הוא חושב שהוא באמת ביטא את זה. אז זה כבר באמת אולי כיוון של תיקון. אבל אם זה רק במקום שהם כאילו חזקים וזה, והם כאילו קצת לארג'ים לפעמים בכל מיני דברים, אני לא בטוח. התיקון הוא בהכרה שעם ישראל הוא... זה כאילו מין מצב כזה, זה... יש... רב נחמן אמר פעם על עצמו שאצלי אין אמצע, או שאוהבים אותי מאוד או ששונאים אותי מאוד. אי אפשר להיות אדישים. ככה זה היחס לעם ישראל. אי אפשר להיות אדישים. או שאוהבים מאוד או ששונאים מאוד. אז התיקון שלהם זה שיעברו משונאים מאוד ל... מתי פעם אחרונה הזכרתי את זה, שהרב רונסקי סיפר שפעם הוא נתן שיעורים בתקופה שהרב צבאי, ראשי. אז הרבה שבתות נכנס לאיזה בסיס, הייתה שם שבת שלמה, נתן שיעור בערב, שיעור בבוקר, שיעור בזה, ובין לבין שיחות ככה לתוך הלילה או לתוך הבוקר. אז הוא אומר, תמיד נעביר שיעור על עם ישראל, על אפילו כותרת הישראל, ראש של עולם. מה זה אומר, אחרי השיעור, אפילו יום אחרי, נגשה אליו אשתו של טייסת, הוא מנדע להגיד את השם, באיזה טייסת, באיזה מה, באיזה... מה השם שלו, מה השם שלה, נגשה אליי ואמרה, עכשיו היא מבינה למה יש אנטישמיות. למה? זאת אומרת, כמה ישראל הוא ראש של עולם. ואנחנו אמורים להעיר את העולם, וכיוון שאנחנו לא מעירים את העולם, הם כועסים עלינו. זה הסבר עמוק, כן, פנימי. זה לא פותר מה... אבל זה כאילו היחס הלא אדיש, כן? שבעומק העומק הם מרגישים שאנחנו פה סוגיה. אפילו, שאני אגיד באמת, בעין טובה יחסית, כשאתם מתלוננים שאנחנו לא מספיק מוסרים, למה אתם מתלוננים? ומה אתם? ומה הם? ומה זה? כי אתה ואתם המקור למוסר. לא רואים את זה כמובן. רואים, היהודים, היהודים, היהודים. אבל בעומק הלב זה מה שהם מתלוננים. לא מודעים. אז זה, אבל זה גם התיקון. כאילו, כשהיחס הזה יתהפך, מיחס שאולי עסוק בנו, וזה ליחס שבאמת מבין
אדרבה, יש פה פוטנציאל להאיר את העולם, זה התיקון. זה יגיד בהקשר הזה שהרוב מנוחויות, לפני הרבית הזכרנו את העניין של דור הפלגה למגדל בבל. אז יכול להיות שלכן הם ארבע ולא אחת. כי אם זה מלכות אלוהים קדישי, אם הרואה אינו שומע כבר אינה שאתה, אז הנה חינם, יש כולם התקבצו סביב מגדל אחד. נכון, יהיה הרבה את השם, ראש הערים. אבל אם זה לא ככה, אז דווקא זה שכל האנושות ביחד זה יותר גרוע. כן? ארבע מלכויות אולי גם, כאילו יש משהו שהפירוד הוא גם קצת מתקן את עצמו. התפרדו כל פועלי אבן, כן? אם הפירוד מנסה להתלבש באחדות, אז הוא הרבה יותר מסוכן. כינוס לרשעים, רע להם ורע לעולם. כמו שאמרנו לו מקודם, היומרה של רומי להתלבש בטוב, זה עושה אותה יותר מסוכנת מכשהיא רע פשוט. אז גם כשהפירוד מתלבש באחדות, יותר גרוע. ולכן דווקא זה שנפרדו האומות, אולי אחד הביטויים של הפירוד הזה, זה ארבע מלכויות, זה מאזן. אז לא יהיה איזה כוח אחד שהוא כולו אגואיזם, שהוא משתלט על הכל, כי הכוחות האחרים קצת מאזנים אותו. באמת, ארבע מלכויות, זה כן הייתה אהבה מן להכניס את כל העולם לתוך איזה כיפה אחת, אבל מיד באה מלכות השנייה וקצת בולמת את זה. לכן החיה הרביעית היא יותר קשה. באמת היה לה הרבה כוח וגם הרבה זמן. אבל גם היא קרלין די עשר לה, גם זה איזושהי חלוקה. נכון, יש גמרא במגילה, אל תיתן לעשיו הרשע, תפק זממו, זוהי גרמניה של אדום, שיש שם כך וכך דוכסים, כך וכך רוזנים, כל יום נלחמים אחד עם השני. ואלמלא היו זה, היו מחריבים את כל העולם. נכון, יש משפט כזה. באמת ידוע שהרבה דורות גרמניה הייתה מחולקת להרבה דוכסויות. הם היו עסוקים אחד בשני, ולא זה, וברגע שהתאחדו. טוב. ואלו ארבעה רוחי נעלין את החיות אלו מן הים. כי כל האומות נחשבים אצל ישראל כמו הים, שאינו מן היישוב. וישראל הם שאול ליבשה. ובמדרש, כתיב, וארבע חיון רברבן סלקיים מן הימה, אם זכיתם מן ימה. ואם לאו מן חורשה. נראה מן הים זה רחוק יותר. עדה חיות הדיימה, כסלקה מן ימה עם המחיה. סלקה מן חורשה עלית עם המחיה. חיית הים, אם תצא מהים, אז זה מכה אותה, נחלשת מזה. אז גם היא מסוכנת מאוד, יש איזה קריש, אבל ביבשה הוא לא יכול לעשות כלום. אבל החיה שיוצאת מהחורשה, חיות היער, גם מחוץ ליער, הן יכולות לחיות. אז לכן זה סוג סכנה יותר גדולה. ופירוש זה, כי הים הוא רחוק מן היישוב. ואם זוכר ישראל, אז האומות אין להם מציאות הגמור. כמו דבר שהוא בים, אין לו מציאות. הוא לקח איזה מקום יותר עקרוני, יותר מופשט כדרכו. לכך הדגים שהם בים אין להם שחיטה, ולפני שאין להם מציאות, כי המציאות היא ביישוב. לפיכך אם ישראל זוכים, אין המלכות כוח ומעולים מן הים. כלומר שהתחלת הוויתם אין כוח חזק להם, עד שהם בבחינת עולים מן הים. ואם זוכים ואז עולים מחורשה, שוב ביישוב. אף כי היער הוא נבדל מן היישוב גם כן, שהרי אין שם בני אדם רק חיות, ומכל מקום לא לגמרי נבדל מן היישוב. זאת אומרת, אולי זה יכול לעזור להבין את המהר"ל, הנה נשתמש בשפת רב נחמן. כאילו, המדרש כאילו נתן משל, אבל ממשי, של ים לעומת חורשה. והוא לוקח את זה לכמה זה רחוק מן היישוב, קרוב ליישוב. אז אפשר להגיד בלשון רב נחמן, אם אתם זוכים, אז הפחויות היו בבחינת ים. אם הם לא, הם לא זוכים, יהיו בבחינת חורשה. שהרבה פעמים המהר"ל, אם תכניס את המילה הזאת, המשפטים יהיו קצת יותר מובנים. ולכך אמר, וארבעה רוחי מגיחן לימה. וכאשר ראה דניאל המלכויות, ראה אותם ארבע חיות. כי בערך זה ראוי שיהיו נמשלים ארבע מלכויות. וזה כי האדם יש לו הכוח בממשלה על החיות, כדכתיב בקרא. לפיכך ראוי שיהיה המלכות בעולם נראה בתואר כתמונת אדם. רק שממשלת, אלו עדיין מלכויות הם חסרי המעלה האלוקית הנבדלת שהיא לאדם, ומצד הזה שהם חסרי המעלה האלוקית, יש להם הכוח הבלתי אלוקי. ולכך היו נראים כתואר החיות. כי החיה חסר לה הכוח האלוקי הנבדל, והכוח הבלתי אלוקי יש בה יותר, כמו שעניין כוח מלכויות אלו. לכך ראה אותם דניאל בתור ובצורת ארבע חיות. וכאשר ראה מלכות מלך המשיח, ראה אותו בתואר ובצורת אדם. לאחר שראה המלכות בצורת ארבע חיות, ראה מלכות ישראל בתואר ובצורת אדם. ונכתיב והרואה עם הנשמה הכבר אינה שתה, שמלכות מלך המשיח אלוקי לגמרי, לפחר קרא אותו בר אינש. כן, אז זה גם הבדל בין המלכויות לבין מלכות ישראל, אבל זה לכאורה זה גם הבדל בין האומות, אולי האומות המרכזיות לבין האומה הישראלית, שהם מבחינת חיות, ועם ישראל אתם קוראים אדם. אז הנה, אבל באמת במהר"ל רואים באיזה מובן הם חיות, במובן המלכות. זאת אומרת קודם, כן, במובן הלאומי. במובן האישי, יש להם צד אדם. יש בחירה, יכולים להיות חכמים, יכולים להיות חסידים אפילו, כמו שכתוב ברמב"ם. אבל במובן הלאומי, במובן המלכותי, זה בבחינה של חיות. מה ההבדל בין חיה לאדם? שחיה, האגואיזם, זה מה שמפעיל אותה, ההישרדות. בכל מזה לא משנה כלום. זה אדם, יש גם יכולת לחשוב על משהו אחר, על מישהו אחר. זה ידוע, אנחנו אומרים הרבה הוגי דעות בעניין המדיני, שהיחסים בין אומות, אין לו שייך בהם מוסר, רק אינטרסים. אין אהבה בפוליטיקה. גם ש... אחד המקומות שיש פער הכי גדול בין הביטויים שמשתמשים בהם לבין האמת זה בדיפלומטיה, כן? זה שיחה טובה, ידידותית וזה, אנחנו תמיד נמשיך, כל מיני מילים כאלה. הרבה פעמים זה לא נכון, ויותר פעמים זה אפילו ההפך, כן? אם אתם מה שאומרים, זה במילים, במושגים של אמת, פשוט תפוך. למה? כי אין בכלל, כי האמת, מושג האמת לא כך תופס מקום, האמת במובן האמתי שלה, אלא רק שאלה אחת, זה מה... נכון, זה אינטרס, יש בזה נקודה מוסרית, כי זה לא אינטרס של בן אדם אחד, זה אינטרס של קבוצה, וזה גם הדרך לשרוד, באמת. מי שדן בזה, הפוסקים, חברים, האם מלחמות זה דבר מוסרי? מלחמות לא שלנו אפילו, מלחמות בינינו. עם ישראל יתייחס לזה, יכול שכן. מנהג העולם. כיוון שכך העולם נוהג, אז הוא בסדר. ונפקא מינה, האם יהודי יכול להתגייס לצבא ההונגרי ללחם נגד האוסטרים? לא נגיד שזו חסידות גדולה להרוג אנשים, אפילו אם זה בתוך מלחמה, אבל האם זה מותר? יכול להיות מותר. יודעים, עשו את זה, אבל זה לא אומר, כן. הם לא עשו בסדר, אבל יכול להיות שזה מותר. מנהג העולם. היא גם אחרת, לא יהיה אפשר להתקיים, כאילו. אבל תמיד, אף פעם שמי באמת מתחיל, אז... אבל סוף סוף, מנהג העולם בין האומות שמה, שמסדרים עניינים על ידי מלחמות, גם היום עם כל הכבוד, שיש אולי גם קצת מדברים על דברים נוספים, עדיין מרכיב הכוח הוא משמעותי מאוד. אז זה בעיה, אז ככה זה בעיה, אז ידעו לי. שזה לא, אין איזה משפט צדק, אין איזה חשבון כזה באמת, אלא זה יש של כוח. אז זה מה שהוא אומר, מורה חיות. עם ישראל, מתואר אדם. שעם ישראל, באמת, אנחנו גם אולי צריך בזה לצאת אל הפוח, אפילו מושפעים מהן, אפילו אולי. אתם הולכים בדרכיהם, אבל באופן בסיסי, פנימי, סגילי. יש הבחנה, ובוודאי שזה גם מאוד מאוד מתגלה בהרבה מאוד מצבים פרטיים. כשעם ישראל מתגלה בשלמות, אז זה מה שכתוב בנביא, ושפט בצדק גדלים. אז פתאום נכנס, באמת, גם ביחסים הבינלאומיים, יהיה מוסר. יהיה מושגים של אמת, של מוסר, של צדק. עכשיו כנראה זה רק... יש איזה בוסריות שזה, יש דיבור כזה, יש לו גם לפעמים קצת איזה... שזה אולי... לפני כן בכלל לא היה נושא. עכשיו, יש כבר דיבור, זה אולי קצת מרסן לפעמים, זה קצת מיטיב את המצבים לפעמים. אבל עדיין הוא בהרבה תחפושת נחמדה שמאחוריה עומדים כל החשבונות והאינטרסים. וכשעם ישראל והרואים בני שמי, אז יהיה הנהגה של צורת אדם. אז באמת, אתה קורא את המהר"ל, וזה זה מה שקורה בעולם, קורה במציאות. דבר על חז"ל, נביאים, מדברים על המהות. לפעמים אתה קצת רואה את המהות הזאת, איך שהיא בעולם. אמנם כאשר ראה נבוכדנצר הרשע ארבע מלכויות, ראה אותו בתואר ובצלם האדם. וראה הצלמה רשע דידאב תו, חדוי ודראו דיקסף, ומאיו ויחתי דינך ראש, שקוי דיפרזל. כן, אז הראש מזהב, חזה והזרועות מכסף, מאיים ויחתיים נחש, נחושת, משוקיים של ברזל. רגלוי מלון דיפרזל ומלון דיחסף. כי אצל נבוכדנצר לא החיסרון אלא המלכויות. במושגים שלו זה בסדר, כן. זה מספיק אנושי לפי נבוכדנצר. לכך ראה אותם בדמות צלם אדם, כמו שראה דניאל מלכות מלך המשיח. ועם כל זה יש כאן הפרש גדול כמו שהתבהר. נראו אישי נראים אלא ארבעה מלכויות אדם אחד. וזה כי באדם אחד, באדם ארבעה דברים. האחד כוח שכלי, ומנורא ממנו כוח נפשי, ומנורא ממנו כוח גופני אשר מוטבע בגוף לגמרי. ולא עם גמל חלקים. ויש כאן עוד כוח משותף אשר כולל הוא ג' ביחד מה שהתבהר אחר כך. כבר ביארנו עניין אלו ארבע דברים בכמה מקומות. מסכת אבות, אצל הקנאה והתאווה והכבוד. שמה שאפשר שהקנאה, התאווה זה גוף, נכון? אולי קנאה זה נפשי, וכבוד זה הכי שכלי. כבוד לא מדבר על איזשהו ערך. זה מאמר מוסגר. אבל זה קצת קשור. שזה היה קרוב ללב. אתם תעדו על זה. זה שם המאמר של הרב זקס. מאנגליה אני חושב. מה?
היה הרב של
אנגליה. וראיתם, הוא סיפר שהאמריקאים שנלחמו ביפנים, לא הבינו מה... מה?
קרוב אליך.
אמרתי קרוב ללב, קרוב אליך. לא הבינו מה הקטע של היפן. עובד מאוד אחרת. ואז התברר שההבדל בין תרבות של אשמה, תרבות של כבוד. לא יודע, באמת, אם ננסח את זה ככה, אבל ככה הוא ניסח את זה. שאצל היפנים זה השאלה של הכבוד, של הנראות. הסיפור הזה עם החרקירי, כן? האמריקאים שמושפעים, אני חושב, אני מתכוון לזה, כן, מושפעים מהיהדות, מערך הצינור שלהם. אז יש מושג של טוב ורע, כן? טוב ורע יותר פנימיים, יותר דין וחשבון. אנחנו ככה אמר דין וחשבון, לא איך אתה נראה, אלא כלפי איזה אמת פנימית שלך, כלפי איזה מצפון. זאת אומרת שפה הכבוד זה הדבר הכי רוחני, אבל באמת זה בתוך הכוחות האלו. כן. ואין להעריך במקום זה הזה, בעניין הזה, אבל הדברים האלה ידועים לבעלי חוכמה. אבל כן ולקוחות, אין בהם מעלת עצם האדם ממה שהוא אדם, שנברא בצלם אלוקים. כי יש באדם עוד מעלה שהוא עצם האדם, והוא צלם אלוקי אשר זהו על הכל. וזה לא ניתן לאלו ארבע מלכויות. לא יודע אם הוא מביא את זה פה, אבל בהמשך הדברים, הוא אומר שהכוח הגופני, שאולי הנפשי הוא מייחס לנבוכדנצר, והתשוקה הזאת לכבוש את העולם. הגופני זה פרס, הם אוכלים כדוב, סורבלים כדוב. שכלי זה יוון, שמתעלם יותר העניין הזה של השכל והפילוסופיה. והכולל את כולם זה אדום. באמת אדום, כאילו הייתה לה באמת יומרה. זה היה כאילו העוצמה שלה. באמת לכלול את כל הדברים, את כל העולם. היא אימצה כבר דברים מהתרבויות שקדמו לה. לכן זה גם יותר אתגר. מה? כן, נכון. מסכים. כן, זה כאילו, נכון. זה צד שהוא... שאומר צד אחד לכוונה שאין פה אחדות באמת. אבל
בתוך הצדדים שהם לא באמת אחדות, שלכן הם צדדים ולא באמצע, יש משהו שהוא הכי נראה כמו אמצע, הכי מתיימר להיות כמו אמצע. יש אולי זה המשמעות. מנעריך במקום הזה, בניין הזה, אבל הדברים האלו יודעים לבעלי החוכמה. אבל כולל וכוחות אין בהם מעלת עצם האדם, משהו אדם, שנברא בצלם אלוקים. כי יש באדם עוד מעלה שהוא עצם האדם, הוא צלם אלוקי, אשר זהו על הכל, וזה לא ניתן לארבע מלכויות. בדבר הזה ידוע, כך אמרו חז"ל, אתם קוראים אדם, ואין האומות העולם קוראים אדם. ודברנו זה בארבע במקומו, כי הצלם האלוקי לא ניתן רק לישראל ולא לאומות. עכשיו, זה יותר יהיה מובן שמדובר על האומות, לא על היחידים, על האומות. כמו שדיברנו, שזה אפילו לפי דברי עמודים, שבהנהגת האומות, באמת אין מוסר. זאת אומרת, שם אין בני אדם, יש רק חיות. עם ישראל כאילו אמור להביא משהו אחר. עכשיו, אני חושב שזה הפלא, וזה אולי שוב עוד מובן להתמודדות שאנחנו מתמודדים בה, זה שעם ישראל צריך להיות על הבמה של ההיסטוריה, וצריך להביא איזושהי בשורה של עם שיכול לחיות באופן דבקות, באופן מוסרי. עכשיו, מצד אחד, כביכול מוסר בקיצוניות, אז בכלל אתה לא יכול ללחם על שלך. שיש כאלה שיהיה להם קשה, אם זה שעם ישראל חוזר לארצו, חוזר ללאומיות, כי עכשיו הוא צריך להפעיל כוח. יש כאלה גם בעבר, בתחילת הציונות, גם עכשיו. גם יהודים, בעיקר יהודים. זאת אומרת, אומר, עזוב, בוא נשאר יהודים כאלה, טהורים, שמימיים. נמצא איפה להיות, תמיד נהיה כמו שיעור שבעיסה וזה. יש פיתוי כזה. יש במובן הזה, יודעים שהשמאל הכי הכי קיצוני, במובן של הכי הכי מוסרי, הוא נפגש עם חלק הסאטמדיקה, כן. ויש אפילו משהו דומה ברעיון, שלעלות עכשיו על הבמה, זה יקח אותו למקומות רעים. רשע, גאווה, ריחוק, השם, כן? ולא, אבל עם ישראל כן צריך להיות על הבמה, וחלק מהמוסר זה גם שאתה נתן לך לקחת את המקום שלך בעולם, ולהגן עליו וכו'. המתת שני, אתה כן, אתה מביא זה בשורה, שזה לא סתם עוד מישהו שבא לשרוד, ושזה כל השיקולים ואין משהו אחר. במובן הזה, זה אולי קצת להמתיק לנו שאנחנו, שאני מרגיש בעצמי, אבל כל מי שככה קצת בא, נפגש עם הדברים, כל השקרים וכל האשמות וכל העילות. דבר לא יודע, מקווה שבית המדרש לא עד כדי כך, אבל אני ככה באתי מהדרך, אז הרי העלילו שהרגנו את הערבי הזה המנוול הזה שדקר יהודי, כן? אז אמרו, זה כמו שורי, פה זה לא מצחיק, אבל שישראל עושה כל מיני פעולות בכל מיני מקומות, אז הדרך שישראל מתנצלת, זה בדיחה שלא אמרו על ישראל, אומרים, זה גם על ישראל. אז אם א', זה לא אנחנו, ב', זה היה בטעות, חום מזה שזה היה מגיע להם. הנה, אז גם פה אומרים, א', הוא בכלל רוצה עכשיו. ב', בכלל, לא התכוונו להוציא אותו להורג, אלא רק להתגונן. וג', הוא לא מת, הוא חי. רק התחילו באלף, באמת חי, כן? לפחות זה שדיברו עליו, אמרו את השם שלו, כי יש עוד אחד, אבל... אותו הרגוע, אבל זה שדיברו עליו. ואז כדי להראות שהוא חי, כי הם יכולים לטעון שהוא מת, ונראה אותו בעוד שבועיים, וזה יגידו, זה מישהו אחר. אז זו התמונה שלו מהבית חולים. אז עכשיו ארגון רופאים לזכויות אדם, שזה ארגון יהודי, אמרו, זה לא בסדר, שצילמו קטין מתחת לגיל 18, פרסמו את התמונה שלו. זה פגיעה בפרטיות. מה? אתה שומע, אתה מזדעזע, זה עכשיו הדיון. והנה בנסיעה שומעת ברדיו דיון שלם על זה, כאילו חוץ מה זה, כן בסדר, לא בסדר. טוב, אולי זה לא כזה חמור, כי כבר הם פרסמו את השם שלנו, אנחנו רק את התמונה. איפה אתם חיים? לפי זה, בזמנו שהיה לא דם, אז לפעמים האשימו שיהודים הרגו מישהו ולקחו אותו למצות. לפעמים גם זה היה, שהאשימו על מישהו חי, כן, העלימו אותו ואמרו שיהודים הרגו. האם גם אז היה מותר לצלם אותו, לפרוח את האלה, או שזה קטיף.
אתה שומע את כל השקרים וכל הזה, אתה פשוט מזדעזע. אז אני אומר, מצד אחד אתה אומר, נו, כתוב במהר"ל, כתוב בספר דניאל, כתוב בגמרא, הם חיות, מה לעשות? מה אתה רוצה שחיות יעשו? סיפור כזה שאני פעם שמעתי, סיפרתי שאיזה יהודי, רב מוישה, יושב בחנות, סיפרתי, סיפר לכם את זה, נכנסים הקוזק, הם מתחילים לשבור את החנות. והוא לומד גמרא בין קונה לקונה, אבל הקוזקים שוברים, ממשיכים עוד גמרא. ואשתו לידו אומרת לו, מה אתה? לומד גמרא, הקוזקים שוברים את החנות. ממשיך ללמוד, הם שוברים עוד. אתה לא רואה שם זה, הם מתנרף, שאין לו מה לעשות, כן. וככה הם שוברים עוד, והוא לומד עוד, וזה, בסוף שהם כבר אולי כמעט יוצאים החוצה, הוא אומר לו, מי שכבר הרגו כל החנות? קוזקים, הוא אומר לה, מי? הקוזקים. הוא אומר, מה את מצפה שהם יעשו? שהם ילמדו גמרא? שעסקו בפוסקים? מה את מצפה שהם יעשו? אז אולי ניחום אחד, כי הוא אומר, שמע, מה לעשות? כל הרצון הטוב, יש משהו בדברי המהר"ל, בדברי זה, שבאמת, על מה זה שקרה? לפעמים זה נורא נורא בולט ומוחשי. ומחכים שיבוא ענני שמיה, כבר אינש אתה. תת שני, אולי הנקודה העמוקה יותר בזה, זה שבאמת, הם, כמו שאמרנו גם קצת מקודם, שהם מרגישים שאצל עם ישראל יש את הסוגיה, הוא נמצא בדיוק בסוגיה הזאת, הוא אמור לחיות חיים של עם, ויחד עם זה להיות באיזשהו מדרגה שונה מאחרים. באופן שהוא כאילו מנוטל משפיכות דמים במובן הנמוך שלה. ודאי שזה מצווה וזה לזה, אבל עכשיו, איך בדיוק זה יראה? לכאורה זה לא רק אומר שזה נראה, אבל זה אולי עוד לא יתבהר מספיק לנו, לא יתבהר מספיק לאחרים. יש סיפור מופלא כזה של רב נחמן, שהיה שם איזה גן שלא ידעו מה לעשות איתו, ואמרו שצריך למצוא את הגנני, ככה קורא לזה, הגנן, כן? אמרו שהיה שם איזה משוגע, שהוא כל הזמן צעק שהוא הגנני ואף אחד לא רצה לשמוע לו, ואז פתאום, אחרי שמשהו שם התעקן, אז אמרו, עלה על דעתם שאולי זהו באמת. ואז באמת הוא בא וסידר את הגן, ופתאום הכל היה בסדר. באמת, גם רב נחמן, אני חושב שהוא מאוד מאוד ככה, הפער הזה לפעמים יש בין העולם, כמו שאתה נראה לעין, לבין העולם האמיתי, רב נחמן ידע להביע את זה כמה פעמים, גם בסיפור הזה. אז כל האומות מחפשים איפה נמצא הצדיקים, איפה העושר ואיפה זה, איפה ראשי הם יודעים. יש שם במזרח התיכון איזה עם שכל הזמן מסתרר ושולט ומוציא להורג אנשים סתם לאור היום וזה. טוב, אז יש כאילו יותר עדינים, אז אומרים את זה, אגב, זה הכי חזירות שאומרים. יש תקריות, יש מישהו רץ מהר, אז הרגו אותו. בלי, כאילו, גם דווקא אלה שהם כאילו מעדנים קצת את הסיפור, הם לפעמים הכי, הכי, גם הקיצה שלהם היא הכי, הכי מכוערת, כן? שפי עמדי ועכשיו היא מנה ומן שקר. ופתאום מפה לסימון, זה פתאום הפוך. יכול להיות שהם, לא יודע, יכול להיות לקרוא בת אחת, יכול להיות לקרוא כמעט. בדיוק, זה שאנחנו כל הזמן קופצים עליו, הוא בעצם המפתח לכל הזה. אפילו במידה מסוימת איך שהוא מתמודד איתנו, כן? שהוא כל הזמן צריך מצד אחד לשמור על החיים שלו, ומצד שני לשמור על זה בנו, כי זה מאוד קשה, כשהם כולם אומרים עליך כל הזמן מה שאומרים, כמעט תופסים לך את הידיים, אז אתה צריך להיות גם מספיק אמיץ ולחם, כי זה מוסרי מאוד ללחם, וגם לא, איך אומרים, לאבד את העשתונות ולאבד את כל הזה. אם הם עומדים בכזה ניסיון, אז אולי צריך, איך אומרים, כזה ראה וקדש, זה מה שהם צריכים להגיד. יכול להיות שפתאום יפול הסיון. יש בודדים שזה כבר קורה להם. זה מה שאולי, ככה אפשר להבין, ומה שצריך להתברר. אבל באמת זה גם אולי התקשור אלינו. יכול להיות שגם הגנני צריך לדעת שהוא בעצמו שווה הרבה יותר ממה שחושבים. זה מילא משפיע על ההתנהגות. באמת, גם כשאתה ננחם, יש הבדל אם אתה ננחם מתוך שאתה כבר מעוצבן, לבין שאתה... כמה אתה מתוך הצדק לבין המקום הזה. זה נראה אחרת, זה משפיע אחרת. יכול להיות שאנחנו בעיקר צריכים לברר לעצמנו, מה זה נותן כוח עוד יותר ללחם איפה שצריך. נותן כוח גם לעשות את זה באופן מכוון ומדויק ולא מפוזר. ימים יגידו, טוב, שנזכה לישועות.